המחבר רוני פילב אלות. רגעי השראה, כולם מככבים בעלילות הספר החדש העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה. לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שבר.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו ולכל הצופים והצופות. אנחנו יום שני בשבוע והשעה 12, ואתם כמו תמיד הרדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי שלכם. אני עורך הדין אולי שוורץ, וכמידי יום שני אני כאן איתכם לעוד תוכנית של כי אני חייל. התוכנית שמביאה לכם את כל המידע הרלוונטי, העדכני והמעניין, למי שמשרת בצהל ולמי שהצבא הוא חלק מהחיים שלו. ואני רוצה לשתף אתכם שאנשים שאני פוגשת ככה שואלים אותי מאיפה הרעיונות לתוכניות, מאיפה התכנים מגיעים. והתשובה היא שמרבית התכנים מגיעים מכם, המאזינים והצופים שלנו. והתוכנית היום היא ככה דוגמה מצוינת לנושא שהיה שם כל הזמן די מתחת לאף שלי, ולא חשבתי עליו בעצמי, אני מודה. התוכנית היום תיוחד לתוכנית עתידים, והיא תוכנית שכמובן תכף נרחיב עליה ונדבר עליה, אבל זה משהו שקיים כבר בצבא מזה שנים, וגם מודה שהכרתי את התוכנית, אבל לא חשבתי לעשות עליה תוכנית רדיו, אפילו שהיו לי כמה קצינים שהיו פקודים שלי בפרקליטות הצבאית שהיו בוגרי התוכנית, וידעתי שהתוכנית היא פרי חזון של אבנר ברזני זכרונו לברכה, ואת הבת שלו אלינור שתכף תעלה לשידור גם הכרתי הרבה שנים, ועדיין לא חשבתי לעשות תוכנית בנושא באבונותיי. אבל כדרכם של דברים שנכון שיקרו, רצה הגורל והכל יסתדר, כך שהתוכנית הזאת יוצאת לפועל, למרות כל מיני קשיים לוגיסטיים ואחרים שנתקלנו בהם לאורך הדרך. אבל הנה אנחנו כאן עם תוכנית שמספרת סיפור של אדם עם חזון וראייה רחבה, שהשפיעה על חייהם של רבבות אנשים אחרים. וכדי לשמוע על האיש לפני שנשמע על התוכנית, אני רוצה לצרף לשידור שלנו את אלינור. צהריים טובים, אלינור. שומעת אותנו?
שומעת היטב. צהריים טובים לכולם.
מעולה. אז קודם כל בואי נציג אותך ככה כמו שצריך. אנחנו מדברים עם סגן אלוף במילואים אלינור ברזני, שהיא, כמו שאמרתי קודם, הבת של אבנר ברזני, זכרונו לברכה, שהיה הוגה, מייסד ונשיא עתידים. ולינור בתפקידה האחרון שימשה כראש ענף נפגעים של חיל השריון וזרוע היבשה, אבל היא כאן בכובע היותר משפחתי. לינור, אני אשמח אם תספרי לנו קצת על אבא, ככה כדי שנקבל איזושהי תמונה של מי היה האיש, ו- איך זה התפתח לכדי התוכנית הזאת?
כן, אז קודם כל להגיד לך שמאוד ריגשת אותי באופן שבו פתחת את השידור הזה. הכל כל כך אמיתי וכן, זה יפה לראות את זה ולשמוע.
תודה.
אני אספר על אבא שלי, כי אני חושבת שהדמות שלו מאוד השפיעה ומאוד תבהיר למה כמה עתידים ומאיפה השורשים של היסודות שלה. אבא שלי עלה בשנת 50 לארץ עם המשפחה שלו, מירק, הוא היה ילד, בן שנה.
Okay.
משתכנו במעברה, בכפר חסידים, ואחרי זה במעברה בטירת הכרמל. פינו אותם שם, הצבא אגב, פינה אותם מכפר חסידים, כי פשוט ירד גשם זלפות בחורף אותה שנה, וכל המהל שם נהרס. השתקנו בטירת הכרמל, והוא היה ילד מאוד מאוד חכם, קפץ שתי כיתות בלימודים, ובאמת משכמו ומעלה כבר כילד. אבל הוא מספר שהיה שולחן אחד בצריף שלהם, והוא אמר שיש שולחן אחד, מה עושים? אמא צריכה לבשל עליו, והמשפחה צריכה לשבת לאכול עליו.
Okay.
ואי אפשר לשבת ללמוד עליו גם. יש סדרה עדיפויות בבית.
Okay.
ואני חושבת שהסיפור של השולחן הזה ממש מספר את הילדות שלו ואיך שהוא גדל. בסדרי העדיפות שהיו באותה תקופה, שזה הישרדות למעשה.
אוקיי. Okay. ומשם הוא בכל זאת מגיע ועושה שירות צבאי מלא, ואפילו נשאר בשירות קבע ו... פורש בדרגת התלוף, זה... איך מפה מגיעים לשם?
אז קודם כל הוא ילד שמאוד דחף את עצמו. הוא לא ויתר. בהתחלה הוא התגייס בשנת 73, דרך אגב מלחמת יום כיפור, לחיל ההנדסה, שירות קרבי, אבל הוא נפצע, יורד לו הפרופיל, והוא עובר לשרת בחיל השלישות, משאבי אנוש.
אוקיי.
והוא מחליט שהוא יכול יותר מזה, והוא יוצא לקצונה, שזה צעד נדיר בצהל. והוא
למה?
מגיע... למה הוא יוצא לקצונה?
לא, למה זה צעד נדיר?
לא הרבה נגדים, אחרי 10 שנות שירות כנגד, יוצאים לקצונה.
הבנתי.
בשלב הזה זה יחסית נדיר, וגם לא הרבה שיצאו לקצונה בשלב הזה, הקריירה הצבאית שלהם נוסקת.
נכון.
תוך מעט מאוד שנים מגיעים להיות תת-אלוף בצהל, ותת-אלוף משפיע, מרכזי, ששמו הולך לפניו.
מה היה התפקיד האחרון שלו?
ראש חטיבת הסגל בצהל.
אוקיי, ובתפקיד הזה הוא בעצם הוגה או חושב על עתידים. למה? או איך זה... איך זה קורה?
איך זה התגלגל, אני אספר. אז קודם כל, זה משהו שהוא לא היה מתפקידו בכלל לחשוב עליו.
בגלל זה אני שואלת, כאילו, מה הקשר?
מה הקשר? הוא ראה שהיה משבר עתודאים בצהל, ושאלו בצהל, כאילו, מה אפשר לעשות כדי להביא עוד עתודאים? מה קורה לנו? מה הבעיה שלנו? והוא התחיל... התעניין בעניין הזה, הוא ביקש שיוציאו לו תדפיסים ככה על התודעים שנמצאים, והוא גילה שרובם ככולם אזור המרכז. ככה מצטטים לי אותו, אומר מה יכול להיות לאנשי הפריפריה יש שכל רק לצאת לשירות קרבי, שכל ואומץ, ומה אם שכל לשרת במקצועות הטכנולוגיים, זה לא יכול להיות. איפה השכל, איפה טובה האנשים של הפריפריה, למה אנחנו לא רואים אותם במקצועות העתודה? והוא למעשה מוריד צוותים לשטח, שמדברים, פוגשים תלמידים, פוגשים מנהלי בתי ספר, פוגשים הורים, מבינים, מתחילים להבין את הבעיה הזאת. לילדים שם אין אפילו מחשב, הם אפילו אין להם חלום. הם לא רואים את זה, זה לא אופק שלהם, זה לא נמצא מסביבם, עתודה. גיוס לצהל, ברור שכן, ודאי שכן, אבל עתודה צבאית, טכנולוגית, לא, זה לא שם. והוא פונה, הוא הוגה תוכנית, שבהתחלה התחילה מבודדים, ופונה לרמטכ"ל, שאול מופז, מקבל את מלוא התמיכה שלו, מקבל משאבים, הם מגייסים לתוכנית את סטף ורטהיימר, ועוד כמה אנשים טובים שהתגייסו אליה במעלה הדרך, ובעצם כל ילד מתחיל לקבל מלגת קיום ומימון לימודים ומחשב, והם לומדים, הילדים האלה מהפריפריה, מתחילים ללמוד הנדסה ונכנסים לשרת במיטב יחידות הטכנולוגיות של צה"ל.
והשאר היסטוריה, מה שנקרא.
והשאר היסטוריה, אבל אני רוצה להגיד שהדבר הכי חשוב שעתידים נותנת מאז ועד היום זאת התמיכה.
אוקיי.
זאת התמיכה לילדים האלה, שאת זה כולם מציינים, שקשה, יש עם מי לדבר, שקורה משהו בבית או איזשהו אסון, אז עתידים תמיד שם, עוזרים, מסייעים, הם לא נותנים לילדים האלה ליפול. וזה מה שהם צריכים, את המעטפת הזאת.
אני חייבת להגיד, לקראת התוכנית, הרי אנחנו תמיד מפרסמים פרומו, ואת שיתפת את הפרומו וכתבת כמה מילים מאוד אישיות משלך. והפוסט הזה שפרסמת זכה לכל כך הרבה תגובות, ולכל כך הרבה באמת מילים חמות. ואני רוצה לשאול אותך, אבא נפטר לפני 11 שנים, אם אני לא טועה, נכון?
נכון.
זה הפתיע אותך שכל כך הרבה אנשים דיברו גם עלייך, אבל גם עליו, על התוכנית, על איזה אדם הוא היה. זה הפתיע אותך שככה עדיין אנשים זוכרים ויודעים להוקיר תודה?
אני חושבת שהמשמעות שלנו בעולם הזה זה לעזור לאנשים, זה לסייע. אבא שלי הפך עולם לאנשים. Mm-hmm. עד היום פוגשים אותי ברחוב ואומרים לי אנשים מהתוכנית ואנשים שלא מהתוכנית, אלינור, אין לך מושג כמה אבא שלך עזר לי, כמה הוא שינה את החיים. וזאת הייתה מהותו של האיש, והוא השפיע. הלוואי והוא היה יודע או זוכה לראות עד כמה. עד כמה הוא השפיע, כי היום יש עשרות אלפי בוגרים לתוכנית הזאת, וזה היה מהות חיה, וכל עוד התוכנית קיימת, אז מבחינתי אבא שלי חי ונושם ותוכה.
זאת המורשת.
לגמרי.
המורשת שלו ממשיכה. שזה יפה. לינור, לפני שניפרד ממך ונודה לך, ביקש לשמוע את השיר בית אבי של יורם גאון. את רוצה להגיד מילה על השיר?
הוא משקף את געגועים.
אוקיי.
Okay. למה שהיה לנו לפעם. ושיר מאוד מאוד תמים וציוני וערכי, בדיוק כמו שהיה אבא שלי.
אוקיי. סגל אנוף במילואים לינור ברזני, תודה על הדברים המרגשים, ותודה שעלית לשידור.
תודה.
ואני יכולה רק להגיד בנימה אישית, שככה מהתגובות לפוסט, אנשים שכתבו על אבא, ציינו גם אותך, וככה ציינו את ה... עובדה שאת לגמרי בת טיפוחה ומשתקפת מכל העשייה שלו, וכנראה גם ממשיכה אותה בצורה ייחודית והיפה שלך. אז תודה רבה אלינור, ואנחנו נשמע את בית אבי ואז נמשיך.
תודה רבה.
מקצווי אותה שכונה דרומית בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי עם שעות יפות של חסד והקיץ במרפסת בית אבי חוזר אל חלומי שם עומד הוא בין הדוכנים בענן הנוג של תבלינים בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים בין סקים על המדרכת שמהם הביא פת לחם שם עומד הוא בין הדוכנים בית אבי יושב אל השולחן בין ימי החול ויום של חג בתפילות תפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן בתפילות של בין ארבעים על הלחם על הבית בית אבי יושב אל השולחן כן הנה בית אבי יושב אל השולחן הנה הוא בית אבי עומד עדיין שם ואבי עומד עדיין שם אך ללא בניו ובלי יורשם ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ בית אבי עומד עדיין שם ואני זוכר עדיין ריח תבלינים וקיץ בית אבי עומד עדיין שם
אז שמענו את יורם גאון בשיר בית אבי ואנחנו מהעבר והנוסטלגיה נגיע אל ההווה ואנחנו רוצים לראיין עכשיו את סגן אלוף במילואים מורן טפירו לשעבר ראש תוכנית עתידים בצהל צהריים טובים מורן
צהריים טובים ותודה שהזמנת אותי
תודה שהצטרפת אז דיברנו ככה באמת על המורשת ועל הרעיון ועל מה היה ככה בבסיס ואני רוצה לשאול אותך קצת מידע לקבל ממך על התוכנית הזאת. מי יכול להתקבל לתוכנית, תוכנית עתידים?
אז רק מילה על המורשת, באמת שמעתי את הסיפור על אבנר ברזני, זכרו לברכה, כל כך הרבה פעמים, וזה באמת כל פעם מרגש מחדש לשמוע את אלינור מספרת. ובאמת התוכנית הזאת חיה וקיימת כבר מעל 20 שנה.
אוקיי.
20 שנים של פעילות, שבאמת עבודה, כמו שלינור אמרה, של צוותים בבתי הספר, שמגיעים וחושפים ומלווים, וזה כוחה. אז מה צריך לעשות כדי להתקבל לעתידים ולעתודה? מאוד פשוט, צריך להיות תלמיד טוב, צריך שהבגרויות יהיו איכותיות, וצריך להתאמץ מאוד כדי שהנתונים האישיים בתהליך הגיוס, הצו הגיוס, הצו הראשון, יהיו תהליכים, נתונים איכותיים, קאבה 52, דפר 60, בעצם נתוני קצונה. מי שיכול להיות קצין בצבא, יכול גם להיות עתודאי. Okay. כל עתודאי הוא קצין. צריך לעשות פסיכומטרי, מספיק מוקדם. צריך כבר לחשוב על הפסיכומטרי בכיתה, בסוף כיתה י' א'.
בוא נדבר על זה רגע. Okay. אנחנו עכשיו בחודש פברואר.
מצוין.
פברואר של כיתה י' א', זה זמן טוב לחשוב על זה? פברואר של כיתה י' ב', זה קצת too late?
אז באמת, אם אני תלמיד כיתה י' א' היום, אז מאוד מאוד נכון מבחינתי להתחיל לחשוב על הצבא, על הצו הראשון, על הפסיכומטרי, להתחיל לחשוב. בעצם להתחיל לחקור, להסתכל באתרי האינטרנט, על תפקידים, מה מעניין אותי, איזה מקצועות יכולים לעניין אותי. כיתה י' א', עכשיו זה הזמן, לפני שמתחילות הבגרויות והלחץ האינטנסיבי של אפריל, מאי, עכשיו זה הזמן להתחיל לחשוב.
רגע, אני רוצה לשאול אותך, לחשוב על מקצוע באוניברסיטה, או לחשוב על מקצוע צבאי?
בשלב הזה, בכיתה י' א', נכון להסתכל על הצבא באופן רחב, ולחשוב מה יכול להתאים לי באופן אישי, אם אני רוצה להיות קרבי, אם אני רוצה להיות טכנולוג, אם אני רוצה להיות במודיעין. בכיתה י' א' זה באמת הזמן להסתכל מאוד מאוד רחב. ואנחנו תמיד אומרים לתלמידים שאנחנו פוגשים, מי שבאמת חושב שיש לו יכולת לתרום מבחינה גופנית, שילך ויהיה קרבי, ומי שחושב שיכול לתרום עם ראשו החריף ומוחו הקודח, כדאי שיחשוב גם על העתודה, כי צהל היום צריך גם את הלוחמים, אבל גם את הטכנולוגים בחזית, וזה כבר הפך להיות הכרח בצבא כל כך מתקדם כמו שיש לנו היום.
אוקיי, okay. אז קטעתי אותך. אז אמרנו שאנחנו צריכים קצת להסתכל על הדברים שמעניינים אותנו.
נכון.
לחשוב על פסיכומטרי, מה עוד?
אז בכיתה י' א' באמת נכון מאוד מאוד להגיע מוכנים לצו הראשון. הצו הראשון הוא השם מעט מטעה, הוא צו אחד ויחיד. אין צו שני ואין הזדמנות שנייה, ולכן צריך להגיע מוכנים לצו הראשון. יש כל כך הרבה אפליקציות ודרכים להתכונן אליהם, אבל ההכנה הכי טובה באמת היא החיים. אנחנו בעצם מאמינים שככל שהאדם מגיע בוגר ומוכן ובשל, אחרי שהוא באמת מכיר את הצבא ויודע לאן הצבא יכול לקחת אותו ולאן הוא יכול להגיע בצבא, הצו הראשון יכול להיות לו קל מאוד, ובאמת בצו הראשון בודקים גם הרבה מאוד את עניין המוטיבציה. אז בכיתה י' א' תתכוננו טוב לבגרויות, תתכוננו טוב לצו הראשון, ותחשבו על הפסיכומטרי. אנחנו ממליצים לכל מי שבעצם רק חושב על העתודה ועל תפקיד טכנולוגי, מהנדס בצבא, שיעשה את הפסיכומטרי בין כיתה י' א' לכיתה י' ב' בקיץ. Okay. זה הזמן הכי נכון. כמה סיבות פשוטות, זה גם השלב שבאמת התלמידים מאוד מאוד חזקים, מאוד בשלים. הרמה היא רמה של בגרויות מינוס. זאת מיומנות שיש למרב התלמידים בתיכון, וזה גם זול. זה הרבה יותר זול מלעשות פסיכומטרי אחרי הצבא. אז אם אני תלמיד כיתה י' א', זה הסיפור. בכיתה י' ב' זה כבר סיפור קצת אחר. אנחנו ממש עכשיו, חודש פברואר, סוף חודש פברואר, ההרשמה לעתודה נסגרת.
נסגרת.
אז אם יש לנו בין המאזינים והמאזינות, תלמידי כיתה י' ב', עם נתונים של קב"ד הפער 52-60, אני ממליץ בחום להירשם לעתודה.
אוקיי. להירשם. רגע, אתה כאילו מבלבל לי שני מונחים. אתה אומר עתודה, ואנחנו אמרנו שאנחנו מדברים על עתידים. אז בוא תעשה רגע סדר.
נכון. זאת שאלה שבאמת חוזרת על עצמה, ואת צודקת. עתידים בעצם רוצה לראות כמה שיותר תלמידים מהפריפריה בתוכנית העתודה, בתפקידים טכנולוגיים בצבא.
Okay.
בעצם מה שאבנר ברזני זכרו לברכה ראה שבאמת אין שוויון. לא יכול להיות שאין תלמידים מצטיינים בפריפריה והוא צדק. ואנחנו בעצם מנגישים את המידע ומסבירים להם מה צריך לעשות כדי להגיע לעתודה ואיך אנחנו מלווים אותם. ולכן אנחנו רוצים להציע להם את אותם תפקידים, אותם תפקידים של מהנדסים ורופאים ואדריכלים ועורכי דין, כל מה שתומן בחובו, גם תואר אקדמי וגם תפקיד משמעותי ומשפיע בצהל, אנחנו רוצים לראות כמה שיותר תלמידות ותלמידים בתפקידים האלה. וזה מה שעתידים עושה בעצם, מחברת בין העתודה לבין תלמידי הפריפריה במדינת ישראל.
אוקיי. Okay. בוא נדבר על מה זה פריפריה, כי אנחנו אומרים את המילה הזאת הרבה.
נכון. אז המילה פריפריה היא בעצם מונח מאוד מאוד ברור ומוגדר, ממשלת ישראל אפילו תרחה והגדירה את זה.
אוקיי.
Okay. אנחנו בעתידים ממש מסתכלים על המדדים שהמדינה מגדירה, ולפי אותם מדדים אנחנו בוחרים, או אנחנו פועלים באותם יישובים. אנחנו פעלנו עד לפני שנה במשהו כמו 32 יישובי פריפריה.
אוקיי.
כשאני אומר
כשאתה אומר פריפריה, זה כל שנה משתנה.
זה אחת לכמה שנים אנחנו מתקפים את הרשימה, אבל כשאני באמת אומר פריפריה, מבחינת עתידים זה אומר גם יישוב שהוא נמצא רחוק ממרכז הארץ,
okay.
אבל גם יישוב שהוא בעצם יישוב מתפתח, יישוב שהדירוג הסוציו-אקונומי שלו נמצא ברמה מסוימת,
okay.
ולכן אנחנו פעלנו עד לפני שנה ב-32 יישובים, וממש כשעזבתי, מספר היישובים אפילו עלה, והגענו, אם אני לא טועה, למשהו כמו 50 יישובים שנכללים.
וואו, זה משמעותי.
בתוך הרשימה הזאת של עתידים. וכשאני אומר גם פריפריה, אז גם תלמיד שאינו שייך ליישוב שאותו ציינתי, יכול להגיש בקשה ויכול להצטרף לעתידים על סמך נתונים אישיים שבמידה ועתידים רואה שאפשר לסייע לו מבחינה כלכלית, מבחינה אקדמית. יש לנו גם תלמידים מתל אביב, מכפר סבא, מהרצליה, תלמידים שעומדים בקריטריונים שהגדרנו, יכולים להצטרף גם לעתידים.
אוקיי, אז זה חשוב. זאת אומרת, אני לא חייבת להיות שייכת לשכונה מסוימת או ליישוב מסוים, אפשר גם, יש גם חריגים.
בהחלט.
אני רוצה עוד לשאול אותך, זה רק, פריפריה זה רק השתייכות לכמו שאמרנו, יישוב מסוים, או שאני יכולה להשתייך לאוכלוסייה של עולים חדשים? אני גרה ב... אני לא יודעת איפה, אבל אני עולה חדשה. זה נחשב? זה לא נחשב?
בהחלט. בערך אני יכול לספר לך ששליש מכלל המשתתפים בתוכנית עתידים משתייכים לאיזושהי אוכלוסייה ייחודית, ובאמת, במקרה הזה אנחנו לא מסתכלים על יישוב או אזור גיאוגרפי, אנחנו בעצם רוצים לסייע ורוצים לקדם אוכלוסיות שלמות. אנחנו פוגשים כל שנה את האוכלוסייה הדרוזית, בדואים, אוכלוסיית יוצאי אתיופיה. אנחנו באמת באמת רוצים לראות אותם עוד ועוד יותר בתוכנית שלנו. חרדים משתייכים לתוכניות שלנו, ונפלא לראות אותם משולבים בתפקידים השונים. ולשאלתך, אנחנו בהחלט רואים גם באוכלוסיות האלה חלק מהעתידים, חלק מהמשפחה.
אוקיי. איך זה הולך התהליך הזה? זאת אומרת, יש גם סוג של reaching out שלכם בתור המערכת לבתי ספר, ליישובים, או שזה אני נכנסת, אני בתור הפרט נכנסת לאתר ונרשמת ומציעה את מועמדותי?
אז השנה זה קצת השתנה, והקורונה קבעה חוקים חדשים, אבל אני יכול לספר לך שבמשך 20 שנות קיומה של עתידים, יש מונח שטבענו שנקרא מסע עתידים בישראל, okay. ואנחנו עושים מסע כל שנה, שנפתח בספטמבר ומסתיים בפברואר, מרץ, ובאמת מגיעים לכל בתי הספר, קצינים של עתידים על מדים, מקיימים כנסים בין אם 10 תלמידים ותלמידות, לבין כנסים מאוד מאוד גדולים של 300 ו-500 תלמידים, ופוגשים את התלמידים בכיתה י' א', באמת מנגישים להם את המידע, בכיתה י' ב', פוגשים אותם שיחה אישית, 4 עיניים, משאירים את הטלפונים, מכירים אותם באופן אישי, והליווי האישי הזה, כמו שאלינור אמרה בתחילת התוכנית, הוא המפתח להצלחה של עתידים בעיניי. בתקופת הקורונה אנחנו משתדלים לשמור על הקשר הזה במגבלות הקורונה וההתקהלות. אנחנו מקיימים כנסים נפלאים בזום. אנחנו בעצם מגלים שמגיעים להרבה יותר תלמידים, ועדיין מנסים לחשוב איך אפשר להמשיך את הקשר האישי הזה שנוצר במפגשים הפיזיים שאותם אנחנו באמת כל כך אהבנו לקיים.
אוקיי. בוא נדבר רגע אחד על מה השוני בין עתודה רגילה לבין עתידים, חוץ מהמקום שממנו מגיע האדם.
כן. אז אנחנו אוהבים לספר לתלמידים שעתידים, בעצם כל מי שמשתייך לעתידים מקבל, בנוסף לכל מה שהוא מקבל מהעתודה, שזה באמת הצבא נותן שכר לימוד, והצבא נותן תמיכה נהדרת, העתודה, כל מי שעתודאי מקבל תמיכה נפלאה מהצבא. אבל במידה באמת אתה משתייך לתוכנית עתידים, אתה מקבל עוד חבילת מעטפת מאוד מאוד יפה, שעוזרת לך, עוזרת לך להתקדם, ללמוד, ועוזרת לך להתמקד, בדבר הכי חשוב בשלב של הלימודים, שהוא באמת להיות סטודנט, סטודנט
איכותי. שמה זה אומר?
מה זה אומר? אנחנו בעצם, כל סטודנט שרק התחיל לימודיו מקבל מחשב נייד. אנחנו עדיין מגלים שיש להרבה מאוד תלמידים פער עם מחשב נייד, חדש לחלוטין. הוא מתחיל את שנת הלימודים עם מחשב נייד. הדבר השני שאנחנו יודעים להעניק זאת תמיכה חברתית. אנחנו בעצם מבינים שלהיות בן 18 באוניברסיטה זה לא פשוט.
נכון.
אנחנו לפעמים לא כל כך יודעים איך להתנהג. אנחנו הרגע יצאנו מבית הספר, ולכן אנחנו מחברים חונכים חברתיים, סטודנטים של עתידים משנה מתקדמת יותר, פוגשים את הסטודנטים החדשים, פשוט מסבירים להם איך בונים
מערכת שעות,
ומה זה אומר להיות סטודנט, איך זה אפילו לחיות את חיי פעם ראשונה מחוץ לבית, במעונות של אותה אוניברסיטה, והחיבור הזה מאוד מאוד חשוב. החיבור החברתי. אנחנו מעניקים תמיכה אקדמית,
שמה זה אומר תמיכה? אוקיי.
שיעורים פרטיים, מרתונים, כל מה שסטודנט באמת היום, סטודנט רגיל, משלם כסף, עתידים מממנת. ואנחנו, הדבר הרביעי שבעצם עתידים נותנת, והוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, כמו תוכנית עילית של עתודה, אנחנו בעצם מכינים את העתודאים שלנו לצה"ל, לשירות בצה"ל. כי במהלך הלימודים באוניברסיטה אתה מתמקד בללמוד, אבל אתה עוד רגע משתלב בצבא, עם תרבות, עם שפה, ביחידות שונות, ולכן אנחנו משקיעים כבר מהשנה השנייה והשלישית בלימודים, היכרות עם הצבא, היכרות עם היחידות, ובשיטה הזאת הם מבינים טוב יותר איפה הם יכולים להשתלב, למה הם צריכים להתכונן, ומה זה הצבא בעצם כעתודאי.
מה זה אומר להיות בצבא. אז אנחנו נעשה אתנחתא, נשמע שיר שנקרא זמן לחזור, שזה שיר יחסית חדש, שיר שהמטרה שלו זה גיוס תרומות לחיילים בודדים, שאין להם לאן לחזור כשהם יוצאים הביתה. והשיר הזה הופק בשיתוף עם עמותת ישר לחייל, שפועלת למען חיילים בודדים ונזקקים כבר 14 שנים. אז בואו נשמע את השיר, זמן לחזור, ואז נמשיך לשיחה מעניינת עם מורן.
אחרי כמעט חודשיים שאני בבסיס לא ראיתי בית וגם לא תאורים די נשבר לי, התגעגעתי מציתי כבר את כל השמירות לא חשבתי שכל הסיפור הזה יימשך כל כך הרבה שבועות זה הזמן לחזור לראות קצת טוב לחבק את אמא ואת האחות לשבת בשישים כל המשפחה לקבל קצת כוח והמון אהבה אני לא זוכר כמה קשה היי כי בבית אני מלא תקווה עכשיו צריך לבסיס לחזור אבל בסוף גם זה יעבור די נשבר לי, התגרגעתי מציתי כבר את כל השמירות לא חשבתי שכל הסיפור הזה יימשך כל כך הרבה שבועות זה הזמן לחזור לראות קצת טוב לחבק את אמא ואת האחות לשבת בשישי עם כל המשפחה לקבל קצת כוח והמון אהבה אני לא זוכר כמה קשה היה כי בבית אני מלא תקווה ועכשיו צריך לבסיס לחזור אבל בסוף גם זה יעבור.
אחד מתוך 5 חיילים בצהל בא מבית במצוקה כלכלית ויותר מ-5,500 חיילים בודדים משרתים בצבא.
עזרו לנו לעזור להם. לתרומות ייכנסו לקישור.
אז שמענו את השיר זמן לחזור ואני לא יודעת אם שמתם לב אבל היו ככה כאילו קולות רקע בשיר זה מכיוון שמי שיראה את הקליפ יבין, יש שם כל מיני סרטונים של חיילים שמגיעים הביתה אחרי תקופה ארוכה שהם לא היו בבית, תקופת הקורונה. זה סרטונים ככה ששומעים בהם את קולות ההתרגשות של המשפחה שמקבלת אותם ככה בדרך כלל בהפתעה. אז אנחנו חוזרים לשיחה שלנו עם סגן אלוף במילואים מורן טפירו, ודיברנו על מה זאת התוכנית הזאת, ומי יכול להתקבל, ומה נותנים, וככה אמרת, לפטופ לכל אחד, וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, על כמה אנשים אנחנו מדברים בימים אלה? כמה חברים יש בתוכנית עתידים מדי שנה?
אז באמת אנחנו מדי שנה פוגשים מעל 10,000 בני נוער, כדי באמת לחשוף כמה שיותר, כדי להגיע לכמה שיותר. אז מעל 10,000 בני נוער, נערים ונערות, פוגשים אותם בבתי הספר, ובעצם מהמספר הזה אנחנו מנסים להגיע לכמה שיותר.
אוקיי.
אני יכול להגיד לך שמבחינת מספרים, קצת קשה לי אולי לשתף, אבל היום עתידי מהווה 30% מהעתודה בצהל.
וואו,
זאת אומרת,
משמעותי.
בכל שנה... אם מספר התודעים שנקלט לצבא הוא 100%, אנחנו בכל שנה מהווים 30% ואפילו קצת יותר, שזה מספר פנטסטי, מאוד מאוד קשה לשמר אותו, הרבה מאוד עבודה קשה, אבל מצליחים לשמר אותו, ובתוך 30% האלה באמת, את יכולה לפגוש את מה שדיברנו, את אותם אוכלוסיות ייחודיות, פריפריה חברתית, גיאוגרפית, כולם שם.
אז כשאנחנו מדברים על, אני מניחה, לפחות מאות אנשים, אז... ולפטופ לכל אחד, וליווי. מי מממן את כל הטוב הזה?
אז באמת כסף מאוד מאוד משמעותי פה בתוכנית. ויש לנו שותפים מאוד מאוד צמודים, שאנחנו עובדים איתם יום יום, שעה שעה, עמותת ידידי עתידים, okay. שפועלת בבתי הספר כבר מכיתה ט'. והעמותה הזאת היא ממומנת על ידי באמת משפחת ורטיימר, איתן ורטיימר, שהקים את העמותה ועוד הרבה מאוד תורמים נפלאים שגם מוסיפים לפעילות המדהימה של אותה עמותה שפועלת גם בתיכונים אבל גם אחרי הצבא. וצהל בעצם מממן את התוכנית וממשיך לדאוג שתקציב, למרות התקופה הבאמת קשה האחרונה, שהתקציבים מצטמצמים, עדיין תוכנית עתידים לא רק שהיא ממשיכה לקבל את התקציב שהיא צריכה, אלא אפילו מקבל תקציבים נוספים בזכות הגדלת הרמטכ"ל. הרמטכ"ל בעצם החליט שהוא רוצה עוד סטודנטים, עוד תלמידים, עוד טכנולוגים מהפריפריה, ולכן הנחה אותנו ואת כל הצבא לפעול ולהגדיל את המשאבים כדי שהתוכנית תגדל ותמשיך הלאה.
ותמשיך. דיברת קודם על כיתה ט'. כיתה ט' זה באמת באמת רחוק מאוד מי' י' ב'. התחלנו את התוכנית בזה שבי' צריך להתחיל לחשוב על זה. אז אני מבינה שעתידים עכשיו פועלת מכיתה ט' במטרה מה? כי אז אין הכוונה הרי לצבא.
נכון מאוד. אז באמת עמותת ידידי עתידים מפעילה את תוכנית קדם עתידים, שהיא בעצם באמת תוכנית שפוגשת את אותם תלמידות ותלמידים כבר בכיתה ט', הכיתה שבה התלמיד צריך להחליט איזה מגמה הוא בוחר.
רגע, אבל מה זה אותם תלמידים? הרי בכיתה ט', אני לא יודעת עדיין, אתה הולך לכל השכבה?
נכון, אנחנו הולכים לתלמידים החזקים. אנחנו הולכים לתלמידים שבהקבצות הגבוהות יותר של מתמטיקה ואנגלית, ובעצם מזמינים אותם להשתייך או להצטרף לתוכנית קדם עתידים, שהיא בעצם תוכנית לתלמידים הטובים של השכבה. ואנחנו, כל תלמיד או תלמידה שהצטרפו, אנחנו מעניקים להם חבילה נוספת, תוספתית, של שיעורים תגבורים, העצמה, הכרת צהל. זאת תוכנית קדם עתידים שבעצם פועלת החל מכיתה ט' כבר בשלב של בחירת המגמה, ועד כיתה י' ב' שבה אנחנו...
זאת אומרת, זה ליווי ממש של כמה ליווי... שנים.
נכון.
כשבעצם... זה תוכנית שפועלת בתוך בית הספר, או שהוא מגיע לאיזשהו, אותו תלמיד מגיע לאיזשהו מקום מחוץ לבית הספר? איך זה עובד?
התוכנית היא תוכנית בית ספרית, okay. ובית הספר מפעיל את התוכנית לרוב באופן תוספתי, שעתי, זאת אומרת, לאחר שעות הלימודים, התוכנית פועלת. צריך להגיד גם שמשרד החינוך, באגף למחוננים ומצטיינים, גם הוא חלק בלתי נפרד מהתוכנית, אם העמותה מפעילה את סדר גודל של 30-35% מבתי הספר, כל השאר מופעלים ומתוקצבים על ידי משרד החינוך, וזו תוכנית אחת ואחידה שבאמת פוגשת, אפשר להגיד, עשרות אלפי תלמידי תיכון כל שנה.
ולמעשה האנשים שעובדים בתוכנית הזאת, זאת אומרת, מי שנותן את התגבורים האלה, זה אנשים שהם עובדי העמותה, זאת אומרת, הם אזרחים לחלוטין, או מורים, או מי אלה?
בעבר זה אלה היו אנשי העמותה, היום אלה מורים של בית הספר. זה פשוט תוכנית שמופעלת בבית הספר, שיש לה מרכיבים, למשל, של תגבורים, אז אותו מורה, או לעתים יוזכר מורה אחר, שיפעיל את התגבור, אבל יכולים לקחת אותם גם לביקורים בבסיסים, ופעילויות של העצמה, ואוטדור, פעילויות שבעצם אנחנו חושבים שחלק בלתי נפרד מההכנה לצבא, או הכנה לשירות משמעותי בצבא.
עכשיו, נניח שהתחלתי בכיתה ט', קיבלתי את כל התגבורים וכולי וכולי, זה לא אומר בהכרח שבמסגרת הצבא נהיה בתוכנית עתידים, או שכן?
ממש לא. אם במידה והתחלת את תוכנית קדם עתידים, את יכולה להתגייס בסוף כיתה י' ב' לכל תפקיד שתבחרי, אנחנו ממש לא אוהבים את ההסללה לעתודה. אנחנו רק חושבים שבמידה ואנחנו בעצם ננגיש ונסביר לאותו תלמיד, גם על התפקידים של הטכנולוגיה, אבל גם על התפקידים הקרביים, בסוף אנחנו רוצים שכל תלמיד וכל נער ונערה יגיעו לתפקיד הנכון להם. ובשיטה הזאת אנחנו מאמינים שיותר תלמידים באמת מגיעים לכדי מיצוי. רק לאחרונה, בעתידים בצהל, פתחנו עוד תוכניות שהן לא רק עתודה, בעצם אנחנו מבינים שיש תלמידים שלא תמיד תוכנית העתודה יכולה להתאים להם, ולכן אנחנו מציעים להם תוכניות נוספות. אם תרצי, אני יכול גם להרחיב על זה.
לפי מה שאני מבינה, אם ככה, זה התחיל באמת בצבא, כי אבנר ככה הגה את הרעיון, אבל בסוף, כשאני מסתכלת על זה, זה פרויקט חברתי נטו. זאת אומרת, זה מתחיל בכיתה ט', ואמרת שזה נמשך גם אחרי צבא. תכף נקדיש גם לזה כמה מילים. הצבא הוא פה איזשהו משהו באמצע, נכון?
אני אומר זאת אחרת. הצבא מגדיר את צרכיו, ולפי הצרכים האלה עתידים פועלת.
אוקיי.
ולכן אני חושב שהצבא הוא מאוד מאוד דומיננטי. אנחנו הקמנו תוכנית שמכשירה הנדסאים למהנדסים בתחום האלקטרוניקה, המכונות והבניין לאחרונה. למה? כי לצבא הגנה לישראל חסרים מהנדסי בניין.
אוקיי.
אז התוכניות מוקמות ומוכוונות נטו על ידי הצבא, ובהקשר הזה אנחנו עושים מה שהצבא צריך. הסיפור החברתי הוא כמובן סיפור בלתי נפרד, והוא ברגע שזה ווין ווין, זה גם החברה נהנית וגם הצבא נהנה, אני חושב שזה הסוד של התוכנית, ולכן התוכנית מצליחה וממשיכה כל כך הרבה שנים.
הבנתי. התחלת לומר שיש תוכניות שהן לאו דווקא לימודי תואר. בוא נדבר עליהם כמה מילים, כי באמת, כמו שאתה אומר, לא לכולם מתאים ללמוד תואר בגיל 18.
נכון, אז באמת בשנה האחרונה, באמת, ממש לאחרונה הבנו שהתחייבות לעתודה היא התחייבות לא קלה. צריך ככה לחשוב קדימה, ומי מאיתנו הצליח להחליט 10 שנים קדימה, קשה. לשמחתי, יש הרבה נערים ונערות שמבינים את היתרון וממשיכים להחליט. אבל יש גם תלמידים ותלמידות שרוצים לשרת 3 שנים, 4 שנים, ולהשתחרר בלי ההתחייבות הזאת. ויש בצבא תפקידים נפלאים בעולם הטכנולוגיה. כמו שאמרתי, הצבא הופך לטכנולוגי בכל מקום. זה כבר לא רק הטנק או המטוס, זה כבר...
גם הטנק הוא כבר...
הטנק והמטוס כבר מזמן הפכו להיות טכנולוגיים. אבל אנחנו באמת מגיעים למקומות, כמעט לכל מקום, הטכנולוגיה הגיעה, וצריך טכנולוגים בכל מקום, ורמות התחכום או רמות המקצוע משתנות, ולכן עתידים גם הקימה מדור חדש, ממש בשנה האחרונה, לאותם תפקידים, בעצם אותו תלמיד שלא עשה פסיכומטרי, אותו תלמיד שהבגרויות שלו לא היו כל כך מצלחות, או שהנתונים האישיים שלו לא היו מספיקים כדי להגיע לעתודה, אותו תלמיד ייפתחו בפניו עוד תפקידים,
בגלל שהוא מהפריפריה?
בעזרת עתידים.
או בזכות זה שהוא בפריפריה.
בעזרת עתידים הוא יכיר את התפקידים האלה, כי אם יש לו את הנתונים לתפקידים האלה, הוא יכול להתמיין. הצבא לא מבחין.
רגע, אבל איך הוא מגיע אליהם? זה מה שמעניין אותי. הרי הוא עכשיו מגיע, כמו שאמרת, לצו ראשון, ויש לו את הנתונים שלו, ואז מה, נפתחות לו אופציות?
אז באמת, מיטב פותח בפניו אופציות רבות. לפעמים...
כשהוא מתויג כפריפריה?
לא, לא. ממש לא. הוא, לפי נתוניו האישיים, הוא מקבל את אותן אפשרויות שעומדות לרשותו. עתידים יכולה לבוא ולהגיד לו, תשמע, קיבלת פה אפשרות מאוד מאוד מעניינת, שאם עתידים לא הייתה אומרת, יכול להיות שהוא היה מתעלם מאותה אפשרות וממשיך הלאה. עתידים יכולה להגיד לו,
הבנתי.
התפקיד הזה יכול להתאים לך, אתה לומד פיזיקה. בוא לתוכנית להבים, תוכנית עם עולם הרחפנות.
אז הוא מקבל את האופציה של להבים, ממילא מופיעה לו במה שקראנו פעם מנילה.
נכון.
עכשיו, ואז מה, עתידים נמצאים בקשר עם כל תלמיד ותלמיד כזה בפריפריה, או מכירים אותו?
עתידים בעצם, אחד הדברים היפים שקורים, זה אותו קשר אישי שנוצר בין הקצינים והחיילים והחיילות של עתידים לאותו תלמיד. ובעצם הליווי הזה הוא ליווי מתמשך. כמו שאמרנו, פחות או יותר מכיתה י' א', אנחנו מתחילים להכיר את התלמידים עד הגיוס. וקורה, הרבה פעמים קורה, שאותו תלמיד אומר לנו, אני רוצה להיות בטייס, אני רוצה להיות בסיירת מטכ"ל. ועם הזמן, רפואי, דברים משתנים, והוא יכול בעזרת עתידים להבין מה האפשרויות הנוספות שנפתחות בפניו.
זאת אומרת שבעצם, אם אני עכשיו קיבלתי את השאלון העדפות שלי, לא נקרא לזה מנילה, כן. שאלון העדפות, אני צריכה בתור תלמיד בעתידים לשתף את נציג של עתידים מה אני רוצה או במה אני מתלבט, ושם תוכל לבוא לידי ביטוי העזרה, נכון?
בהחלט, זאת אומרת, כן.
אני צריך להיות אקטיבי.
נכון, הרבה מאוד נערים ונערות רואים את הצבא כאיזשהו גוף גדול ובירוקרטי, ולא תמיד מצליחים להשיג את הגופים השונים, אם זה בשיטות שונות, טקסט, פייסבוק, ועתידים הרבה פעמים מגיעה במקום הזה ואומרת לנערים והנערות, מנגישה עבורם את המידע, אנחנו לא מחליפים את ערוצי המיון, אנחנו לא מחליפים את ערוצי התקשורת מול הצבא, אנחנו פשוט בסך הכל נמצאים שם כדי להיות איתם בתהליך ולמצות אותם בצורה טובה יותר. תוכנית להבים, כמו שאמרתי, היא תוכנית בעצם שעתידים, בניגוד לשאר התפקידים שהצבא הציע, היא תוכנית שעתידים ממש הקימה והובילה. וגם פה צריך להגיד שעתידים נמצאת היום בתוך חיל המודיעין.
אוקיי.
Okay. עתידים היא בעצם תוכנית שהוקמה כבר לפני 20 שנה בתוך יחידת עילית מודיעינית טכנולוגית.
כשהמטרה הייתה להביא לשם אנשים?
שבעצם מהסיפורים שאני שמעתי, אבנר ברזני זכרו לברכה, ידע שאותה יחידה תדע באמת להגיד לנערים והנערות בפריפריה, להסביר להם מהו תפקיד טכנולוגי איכותי, ותדע להלהיב את הנערים והנערות לתפקידים האלה. כי בעצם ביחידה הזאת, היא יחידה שנקראת 8-1, היום כבר אפשר להגיד את זה, היא יחידה באמת שעושה פרויקטים שרק הדמיון יכול לחשוב עליו. אני שירתתי ביחידה הזאת, והקצינים בעתידים, בדרך כלל, או לעתים, מגיעים גם מהיחידה הזאת. ובעצם, החיבור הזה בין תוכנית שמדברת עם הפריפריה על מצוינות טכנולוגית, ויודעת לדבר מצוינות, כי בעצם באותה חצר מסתובבים מהנדסים הכי טובים של צה"ל, החיבור הזה הוא בעיניי חיבור מאוד מאוד מוצלח, שגם יודע להגיד מה צה"ל היום צריך מבחינת טכנולוגיה, מקצועות וכדומה.
מעולה. אז אנחנו נשמע עכשיו עוד שיר, נשמע את נרקיס בשיר שדות, ואז נתחיל לסכם.
שיר יפה.
נגיד שאין פחד יותר, רק הרגע זה עכשיו. נגיד שרק שתינו פה עולות מטפסות בהר. נגיד שאין טעם יותר להסתיר איזה מת מיוחדת. בואי נרוץ מפה מהר, מפה מהר. בואי נרוץ לשדות, שמיים יפתחו, נשום אוויר כנוע, לנוע, לנוע, לנוע. בואי, עכשיו זה קורה, זה לא במקרה, ששדה מתגלה והאור מתבהר ושקט עובר. נגיד שעולם מתגלה עלינו עכשיו, ואין צורך לומר מילים שזמנם נגמר. נגיד שהסכמת לוותר על חומות מגדלים בשמיים.
יש בעיניים רגליים יחפות במים לו רק תעשי צעד אחד פסיעה אחת וגענו
אז אנחנו שמענו את נרקיס שדות, ויש לנו עוד ממש כמה דקות אחרונות כדי לסכם. אז מורן, דיברנו על מקצועות טכנולוגיים, כל הזמן טכנולוגי, טכנולוגי. יש מגבלה מה אני יכולה ללמוד במסגרת עתידים?
עתידים, ובכלל, העתודה בצהל, אני שמעתי את הרמטכ"ל פעם אומר שזאת חברת ההייטק הכי גדולה בישראל.
אוקיי. ואני שמעתי שאומרים שהפרקליטות הצבאית היא משרד עורכי הדין הגדול ביותר. בסדר.
אז ככזה, אנחנו בעצם מחפשים כמעט את כל המקצועות שיש באקדמיה. כמעט, אני אומר, כי באמת לא כולם, אבל מרב המקצועות שהצבא צריך היום באמת הם טכנולוגיים, מהנדסי חשמל, מהנדסי מכונות, ביולוגיה, חומרים, כימיה. אלה המקצועות, אבל כמו שאמרתי, גם רופאים ועורכי דין, משפטנים.
אין מגבלה.
פסיכולוגים, אין מגבלה, כמעט ואין מגבלה. יש באתר של העתודה את כל הרשימה המפורטת, אני ממליץ להסתכל שם, ובאמת אני חושב שכמעט כל נער נערה שמצאנו ופגשנו, מצאנו עניין וחיברנו אותם לתואר המתאים להם.
אם אני עכשיו שומעת או שומע את התוכנית, איך נרשמים, איך מגיעים לעתידים, בהנחה שעוד לא נפגשו דרכנו?
אז באתר מתגייסים, האפליקציה, שבה כל מועמד לשירות מכיר היטב כבר.
לגמרי.
במידה והנתונים מתאימים, קאבה 52, דפר 60, צריכה להיפתח האופציה. של ההרשמה.
וזה נפתח עתודה.
צריך להסתכל, צריך לחפש בדיוק במקום שבו מופיעות האפשרויות של ההרשמה, וממש עכשיו האפשרות צריכה להופיע לכל מי שיש לו קאבה 52 ודפר 60. אני ממליץ להסתכל ולהירשם. ההרשמה היא הבעת עניין, היא לא התחייבות, אז אני באמת באמת חושב שכדאי להירשם לעתודה כבר עכשיו, ההרשמה תיסגר עד סוף החודש, וחבל, אחר כך כבר יהיה מאוד מאוד קשה, או בלתי אפשרי אפילו להצטרף לעתודה. אחרי השלב הזה, יש עוד כמובן שלבים של מיון, של פסיכומטרי, של הרשמה למוסד האקדמי, אבל זאת ההתחלה. ואם אתם תלמידי י"ב, להירשם לעתודה.
אז יש לכם עוד שבועיים, תרשמו. אוקיי. נגיד מילה לבנות, כי דיברנו באופן כללי.
בהחלט, אנחנו חושבים כל הזמן איך לצרף יותר ויותר נשים, יותר בנות משרתות לטכנולוגיה ולעתודה בצהל. אנחנו גאים מאוד בבנות הפריפריה. בכל שנה כ-30% מסך העתודאים של עתידים הן נשים, וזה מספר יפהפה, ועדיין אנחנו חושבים כל הזמן וקוראים לבנות, לחשוב שוב, לחשוב על קריירה צבאית שכוללת בתוכה אקדמיה, תואר ראשון וברוב המקרים גם תואר שני. התפקידים היום בצבא מאפשרים שילוב נשים, מאפשרים שירות משמעותי, ואני יכול לספר שפגשתי גם ביחידות ששירתתי מהנדסות, נשים מופלאות שהשתלבו היטב במערכים הטכנולוגיים ובכל המערכים המקצועיים של צהל, יש עתיד בהחלט.
מעולה. אז אם אנחנו מסכמים, יש לכם שבועיים עדיין להירשם לעתודה, ואם אתם נרשמים במסגרת עתידים, אז בכלל זה כדאי, כי ילוו אתכם ויעזרו ויתמכו, העיקר שתצליחו. מורן, מילות סיכום?
תודה לך, אולי, שהקדשת לתוכנית עתידים, באמת את התוכנית, ומפה אני באמת שולח גם לקציני ומשרתי תוכנית עתידים שמקשיבים לנו עכשיו, תמשיכו בעבודה הקשה והחשובה, ולנוער הנפלא שלנו, מאחל לכם שירות משמעותי ומוצלח.
אז תודה רבה לסגן אלוף במילואים מורן טפירו שהגיע לאולפן לדבר איתנו על תוכנית עתידים. אנחנו נהיה כאן ביום שני הבא, בין 12 ל-1, כמו תמיד, רדיו סול, כי אני חייל. התוכנית הבאה תוקדש לנושא אחר, נושא של רפואת שיניים בצהל, מה מגיע לכם, איפה אתם יכולים לקבל את זה, כמו תמיד, מידע פרקטי ורלוונטי. אז אני עורך הדין אולי שוורץ, חותמת כאן עוד תוכנית. הפעם נחתום עם עידן רפאל חביב, נשמה שלי. שיהיה המשך יום מצוין.
אנו חצאים בעולם ללא גבולות, סתם נשמות עוד, שמחפשות סיבה טובה לבכות, חצויים עם אפס כוונות, לחזור על טעויות, עצרנו רק כדי לראות את הטוב בכל דבר. זו לא בושה קצת ליהנות מהמכות של החיים והבדידות של הלילות. חיכיתי לך דורות, נשמה שלי, איך דיברנו שעות ומצאנו תשובות, כבר לא שני חצאים. נשמה שלי, את רואה לא נותנת לי פה, אתה אור לחיים. כולנו עבודים מחפשים עוד משמעות, לתת ללב לשוט, לא להיות כמו בובה קטנה חוט. חצויים שואפים אל הפשטות, כמו בית עם פזמון וניגון רק לקישוט. כי הטוב בכל דבר זה לוותר על חסרונות, להכיר תודה למוזה שחוזרת בלילות, לא יכול כבר לחכות. נשמה שלי, איך דיברנו שעות ומצאנו תשובות, כבר לא שני שמה שלי, את רואה בי הכל, לא נותנת לי פה, אתה רואה. אולי, אולי, תשאר מקרובה אליי, תתנגני עד סוף ימי. את מלווה אותי בכל דקה ביום ומלטה.
יושב לדבר, תספר לי קצת אתה, מה איתך ואיך עובר. אם קשה פחות עכשיו, תתייחס גם למצב, פערים חברתיים והחוב שמצטבר. אל חוב שלא מוכרס, נסיעה דרך עפר, קרבן שכבר לא זז, שם מתלונן ושם מוגר.